חזרו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ברכת המזון, כי על אוכל מברכים,
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ברכת המזון. אני הדר ואני אדבר איתכם על נושא שפוגש אותנו לפחות 3 פעמים ביום. אוכל. כולנו לוקחים בחירות יומיות שמשפיעות על התזונה שלנו ועל אורח החיים באופן כללי. ואני, כמו רובנו, משתדלת לקחת את הבחירות הטובות ביותר, גם אם לפעמים זה לא מצליח. עולם התזונה ואורח החיים שלנו הוא נושא רחב במיוחד, ובפודקאסט ברכת המזון נתאם כל פעם חלק אחר ממנו. היום, נצלול להתפתחות תרבות האכילה עד ימינו, נבדוק איך המדיה החברתית והטרנדים משפיעים עלינו ועל מה שאנחנו שמים על הצלחת. אז תהיו מוכנים, זה יהיה טעים, ואולי גם קצת חריף. לפני שנה, לקחתי צעד גדול לכיוון החיים הבריאים יותר, והחלטתי לשנות את איך שאני מסתכלת על אוכל. לפעמים הרגיש לי במהלך החיים שהאוכל מהווה לי הכל. הכל זו מילה די גדולה, לא? אבל תחשבו על זה רגע. אוכל במובן הכי בסיסי זה דלק לגוף שלנו, והוא גם הדרך לראות אנשים, אם זה לקפה בשביל להתעדכן עם חברה טובה, או ארוחה משפחתית בשביל לראות את האח שגר רחוק. זה לא עוצר שם. אוכל הוא הדרך שלנו לסמוך ולחגוג אירוע מרגש עם האהובים שלנו, ומנגד גם מקום המפלט שלנו ברגעי משבר כשאנחנו רק רוצים להיות לבד. אני בטוחה שאם תעצרו ותחשבו רגע, יהיה לכם קשה להיזכר מתי קבעתם עם חברים בלי אוכל או שתייה ברקע. אני כבר בעצמי הלכתי לאיבוד מכל זה.
מאיפה הדבר?
בגדול, האוכל עבר גלגולים רבים, וכשלאנושות היה את הפריבילגיה לבחור מה לאכול ומתי, האוכל קיבל משמעויות חדשות. כשהולכים אחורה בשנים, רואים שהאכילה הייתה יותר צורך קיומי, הישרדותי. בעת העתיקה, החקלאים שם עבדו קשה רק בשביל לצבור מספיק אוכל לקראת החורף או תקופת בצורת שעלולה לבוא עליהם. בהמשך, בימי הביניים זה הפך לסמל סטטוס. כמו שהיום יש תיק של הרמס, לאצולה של פעם היה סטייק עסיסי. לאט לאט, עם המהפכה התעשייתית, איפשהו שם במאה ה-18, צמח לו עולם חדש של בישול אומנותי. הבישול נהפך למקצוע של ממש, היה פתאום שפים ומסעדות שהפכו את האוכל לחוויה אסתטית. כמעט 200 שנה מאוחר יותר, במאה ה-20, התחום התפתח לכיוון הכמעט הפוך. האוכל ניסה לשמור על הקצב המהיר של העולם המודרני, והפך לפסט פוד, משהו מהיר וזול בשביל לסיים את היום. אפילו בלי ללכת כזה רחוק, רואים הבדלים מהותיים. בדור של ההורים שלי לא היה את השפע של היום. מהקצת שהיה בשלו עולם ומלואו ונהנו מכל רגע. תאמינו לי, אם הייתם יודעים איזה סירים אמא שלי יכולה להעמיד מכמה מצרכים לא קשורים, הייתם באלם. ובחזרה אלינו. בימינו, האוכל הוא זהות, תוכן ברשתות, דרך לביטוי אישי, ובסוף האוכל הוא גם קצת סוג של טרנד. עם כמה שזה נשמע מוזר, ולפני שאתם מרימים גבה, אני רק אתמול הייתי בטיקטוק וראיתי שוב בפעם המאה מישהי שתואמת את העוגת שוקולד המפורסמת של דניאל עמית. ומה אתם חושבים שרציתי לעשות? להיכנס לוולט ולהזמין לי את העוגה. כי פשוט הרגשתי שכולם מנסים אותה, אז אני גם רוצה להיות חלק. להיות חלק, איזה הזוי זה נשמע בהקשר של אוכל? קצת כמו מי שלא מצטלם לא קיים, אז מי שלא אוכל לא קיים? או עוד דוגמה לטרנד שהרגיש שצריך לנסות כי כולם עושים, ואני מקווה שזה יזכיר לכם את אותה תקופה כמוני. קפה קוריאני. הקפה קר שנהיה טרנד בתקופת הקורונה, כשכולם היו מסוגרים בבתים, ולא היה מה לעשות חוץ מלהקציף קפה וסוכר במשך 5 דקות. או כמות סרטוני ההמלצות וסקירות של בתי הקפה הטובים ביותר בתל אביב, או 10 מסעדות עם האווירה הכי טובה, יוצר תחושה קצת כמו מרתון תמידי להכיר את הכל. ללחץ החברתי הזה יש השפעה רחבה שאנחנו אפילו לא חושבים עליה. גם מבחינה אישית זה משהו שיכול להיות מאוד מעסיק ומחלה את הזמן, הצורך הזה של לנסות את הכל ולחוות את הכל, במיוחד כשהרשת מוצפת בהמון תוכן. אבל גם מבחינה עולמית, נגיד בשוק המזון, כשפסטה פטה נהייתה ויראלית, המתכון שמכניסים בלוק של גבינה עגבניות שרי ושמן זית, מחירות גבינת הפטה עלו בעשרות אחוזים בכל העולם, ובארצות הברית הרבה חנויות דיווחו על מחסור בגבינה. באיסלנד היה את הבחור שעשה מלא סרטונים על זה שלפעמים צריך לאכול מלפפון שלם, וכל פעם הרע מתכון אחר שלו, וגרם לכך שהחקלאים בעצמם לא עמדו בביקוש. למי שלא מכיר, הבחור נקרא לוגן, והמתכון למלפפון עם סויה ושמן סומסום הוא ברמה עולמית, לכו תנסו בעצמכם. אבל יש גם טרנדים רחבים יותר, שגורמים לשינוי של ממש, לדוגמה טבעונות. ולפני שאתם קופצים עליי, אני כבר אבהיר שטרנד הוא בהגדרתו תופעה שמתפשטת במהירות בחברה ומשפיעה עליה. ואני יודעת שטבעונות כבר נהפכה לדרך חיים של אנשים, אבל זה התחיל כטרנד מסוים שסחף אחריו הרבה אנשים. אגב, אני סטודנטית למשפטים, אז אני חייבת ללכת למונחים המדויקים. הטבעונות ממש הפכה את תעשיית המזון. כמעט כל רשת מזון מהיר בעולם מציעה מנות טבעוניות, אפילו מקדונלדס ובורגר קינג. הסופרים הקימו מחלקות נפרדות והם מלאים בתחליפים טבעונים כמעט לכל מוצר. פן פקט, ישראל היא אחת המדינות הכי ידידותיות לטבעונים, ומדורגת במקום השלישי מתחת לגרמניה ואנגליה, לפי מגזין וגאוט. וכמעט 5% מהאוכלוסייה בישראל מגדירים את עצמם כטבעונים. ואיך זה משפיע על האזרח הקטן, כמו ששם טוב הבי היה אומר? יש לזה הרבה דברים חיוביים. פתאום אולי יהיה לנו רעיונות לארוחת בוקר ונשנה את החביתה עם הסלט הישראלי כל כך, למרות שאני באופן אישי מעדיפה שקשוקה, או שאפילו נלך בסופר ונבחר משהו שבחיים לא ניסינו, כי אתמול ראינו סרטון של מישהי הופכת דלת למשהו מגרה. וזה לא רק הבחירות הקטנות של מה נוכל, ממש בשנה האחרונה התפתח הלייפסטייל החדש המקובל של תרבות אכילה שמקדשת את הגוף והבריאות. הדגש על אורח חיים מאוזן, אוכל כמה שיותר גולמי ולא מעובד ואימונים קבועים, הלייפסטייל שנראה יוקרתי, כולל שגרת יום פוטוגנית במיוחד, שמתחילה ב-5 בבוקר עם סקינקר איכותי, כתיבה ביומן וקריאת ספר לפיתוח אישי, הליכה בפארק, ארוחת בוקר של קערת יוגורט, וכל זה לפני השעה 9 בבוקר. ואז להמשיך ליום עבודה של 9-5. גם זה טרנד שיכול להשפיע עלינו מאוד לטובה. שנשאף השראה ושננסה להיות יותר טובים לעצמנו, אבל מנגד זה גם יכול לראות לנו תלוש מהמציאות. ושזו שגרה שמתאימה רק לאלה שיכולים להרשות לעצמם באמת להשקיע הרבה זמן בעצמם וברווחה האישית שלהם. מי שלא מכיר, המלצה שלי לבלוגרית שמרגישה מה שנקרא אחת משלנו וכמונו, אילין, וישראלית. ערוץ שלה נקרא Balance with Lean, היא כל הזמן מעלה טיפים גם באינסטגרם וגם בטיקטוק, איך אפשר לשלב את זה בשגרת חיים יותר סטנדרטית ואיזה שינויים קטנים אפשר לעשות בלי שזה יצריך מאיתנו הרבה זמן ואנרגיה. אז לכל הטרנדים האלה ברשתות עלולות להיות השפעות עמוקות לחיים שלנו. ובגלל שאנחנו חיים לפעמים דרך הרשתות, זה מרגיש כאילו מישהו הטיל כללה, והאוכל נמצא בכל מקום ורודף אותנו. וזה לא רק הרשתות החברתיות, זה גם תרבות האכילה שגדלנו איתה מהבית, שגם זה מושפע ממה שההורים חוו על אוכל. נגיד ההתעקשות של לסיים את האוכל מהצלחת, אפשר לפרק את זה לכמה סיבות שבגללן זה המשפט הכי חרוש בילדות שלנו. קודם כל, פעם לא הייתה תודעת שפע שיש היום באוכל בבית, והיה פחד של בזבוז אוכל. וזה גם נובע מהראייה שכמה שאתה אוכל מעיד לפעמים על כמה שאתה אוהב את מה שיש לך בצלחת. וזה גם רעיון מוטה שהרגילו אותנו אליו. הכמות שאני אוכלת אמורה להיות הכמות שתשביע אותי, וזהו. בלי עוד השלכות. אבל איך הוא תגידו את זה לסבתא שלכם? המשפט המלא שלה כנראה יהיה, מה קרה לא סיימת את הצלחת? מה לא טעים לך מה שבישלתי? יו רדי, לכו תתעסקו איתה עכשיו. אני לפחות חסרת עמוד שדרה, ובאותו הרגע אני אומרת לה, לא, מה פתאום סבתא, עוד שנייה אני מסיימת את הצלחת ועוברת לחסל לך את כל הסיר. כשאני אחזור הביתה מהלימודים, אמא שלי תשאל אותי כנראה, איך עבר עלייך היום? ומה אכלת? ולפעמים המה אכלת יגיע אפילו קודם, כי זו גם הדרך שלה להראות דאגה ואכפתיות. אז גם כשאני לבד ופותחת את הטלפון, אני מוקפת באוכל, גם כשאני בבית עם המשפחה, ואפילו מחוץ לבית, כי כמו שאמרתי בהתחלה, הדרך לראות אנשים גם היא קשורה בדרך כלל לאוכל. ואני בטוחה שבעשר דקות שהיה לכם עכשיו, כשהקשבתם לי, רובכם לא הצליחו להיזכר בסיטואציה חברתית שבה אוכל לא היה ברקע. והאמת שגם אני לא. אז בעולם שלנו יש עיסוק גדול כל כך במה אנחנו אוכלים, כמה אנחנו אוכלים, עם מי אנחנו אוכלים, ושאפילו לא נתחיל לדבר על כמה כל זה עולה לנו כספית, בריאותית וחברתית. לאוכל יש השפעה מאוד חזקה עלינו, והדבר הכי חשוב בעיניי הוא מודעות. כשאנחנו מודעים שאנחנו נתונים להשפעה, אפשר לתת לזה רק מקום מסוים בחיים שלנו, ושזה לא יהיה כל החיים שלנו. אנחנו יכולים לבחור איזה תוכן לצרוך ברשתות, כמה מקום אנחנו נותנים לסביבה שלנו להשפיע על מה שאנחנו אוכלים וכמה. ותמיד לזכור שלא כל מה שאנחנו רואים מישהו אחד עושה בהכרח נכון לנו, ואין מה להשוות את כמות או איכות האוכל שלנו למישהו אחר, בטח לא שהרבה מהתוכן ברשתות החברתיות הוא לא אמיתי עד הסוף. וזהו. זה היה הנושא של היום. מקווה שתחשבו עליו בפעם הבאה שאתם גוללים בטיקטוק, או הולכים עוד מעט לנשנש משהו טעים.
חטיף לדרך.
המלצה קטנה שלי לבחירה קצת יותר טובה, בפעם הבאה שאתם בסופר, במקום ללכת ישר למתוקים והשוקולדים כמו אבא שלי, לכו למחלקת הפירות ותנסו משהו חדש. אולי תגלו שהשתנו לכם בלוטות הטעם ואתם פתאום אוהבים טענים כמוני. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא של ברכת המזון.
ברכת המזון. כי על אוכל מברכים.
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.